אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום וצהריים טובים, שמחים שהצטרפתם אלינו למה שכרוך, מגזין הספרות היומי שלכם בכאן תרבות. אפשר לשמוע אותנו ב-104.9 וב-105.3 FM או באתר או באפליקציה. איתנו באולפן היום נתנאל ינובר וכן עוז שעושים איתנו את התוכנית. שלום לכם ושלום לך יובל.
שלום מאיה.
אנחנו נדבר היום על ספרי שמע, טרנד שתופס תאוצה גם בארץ. אני שומעת שרבים, שומעת.
יפה מה שעשית.
שרבים וטובים עברו להקשיב לספרים במקום לקרוא. אני לא יודעת אם זה במקום, זאת אומרת, אני לא יודעת בדיוק איך להתייחס לזה. האם הם אומרים שמעתי ספר עכשיו, או הם אומרים, עדיין אומרים קראתי ספר?
את עושה את זה?
אני לא, אני ניסיתי בזמנו לעשות את זה. והבעיה היא שישר אמרתי לעצמי, רגע, אם אני שומעת את הספר הזה, למה שאני לא אשטוף כלים עכשיו, בזמן שאני יכולה בעצם, אז בעצם לקחתי את זה ושטפתי כלים ושמעתי ספר, אבל אז גיליתי שבעצם לא ממש שמעתי, כי לא הקשבתי כל כך.
זאת גם הבעיה שלי.
ובעצם בדיוק. כשאני קוראת ספר, כל הרעיון הוא שאני מתנתקת מהעולם. אני לא שוטפת כלים באותו זמן. אז זה, אבל זה, זה, אבל זה דפקט שלי, לא של של הדבר עצמו.
מצאנו דפקט משותף, אז
אני חושבת שזה דווקא יכול להיות נחמד אולי לשכב במיטה ולשמוע, לא יודעת,
זה
היה לי מוזר קצת.
זה עובד מאוד במדינות אחרות שבהן יש מרחקים גדולים, שאנשים נאלצים to commute, מה שנקרא, שעתיים ביום ברכבת התחתית או במכונית שלהם, ואז הם שומעים בזמן הזה ספר, כי באמת אין מה לעשות חוץ מאשר לשמוע.
אני מעדיפה באוטובוס לשמוע מוזיקה. אני מודה, אבל אולי אני אנסה לשמוע ספר, לא ניסיתי. בדרך כלל מוזיקה נראה לי מתאים, מוזיקה של נסיעות.
לא יודע, אני מרגישה, זה לא עובד לי, זה לא עובד לי.
טוב, צליל אברהם שלנו תספר לנו על ההתפתחויות בתחום, ויש התפתחויות בתחום, יש שם מסתבר כל מיני אופציות, בזה לא נתקלתי, להשארת חוויית הקריאה, שאין פשוט בספרים רגילים, זה לא, זה אקסטרה.
נכון.
אז אנחנו נשמע ממנה
על הדבר. ספר זה לא אינטראקטיבי, לא לוחצים על זה ולא קורה כלום.
כן, אבל הכל בראש.
אינטראקטיבי בראש.
בראש זה מאוד אינטראקטיבי.
זה האינטראקטיבי המקורי.
בדיוק. נדבר גם עם אילי גרין שלנו, צעד הספרים, שיספר לנו כמו כל שבוע חדשות מעולם הספנות הספרים. ואני רק רוצה להזכיר, לומר, להכריז.
לציין.
באופן חגיגי, לציין. תודה רבה. אנחנו מציינים היום 500 תוכניות.
500.
500.
היום התוכנית ה-500 של מה שכרוך שלנו, זה המון, זה מרגיש המון, לא?
זה באמת המון, ולי זה ממש לא מרגיש המון. זאת אומרת, 500 זה מספר זה, אבל אני לא מרגישה שאני פה, אוי, 500 תוכניות, כי אני מאוד נהנית לעשות את זה, יובל. אז כנראה שבגלל זה הזמן עבר מהר.
לא, אני חושב שברגעים כאלה, שבהם יש לך איזה מיילסטון, אתה עוצר ומסתכל אחורה.
עוצר אחורה ומסתכל.
ומסתכל קדימה. לצדדים.
אוקיי.
עוצר ומסתכל אחורה, ואני חייב להגיד שאני פשוט לא, אני לא זוכר את המסה הזאת של התוכניות שעברו עלינו, ותארי לעצמך כמה אנשים עברו כאן בתוכנית, וכמה ספרים דיברנו עליהם.
וכמה ספרים קראנו. זו הזדמנות כמובן להודות לכל העושים במלאכה.
נכון.
ולכל האנשים שם מעבר לזכוכית שתמיד
נכון.
יושבים, הטכנאים והמפיקים.
בחיי שלא היינו יכולים לעשות את זה בלעדיהם.
לא, באמת זה נכון.
אבל את תמיד צוחקת עליי נגיד אם יש איזה ביקורת שנכתבה לפני 10 או 15 שנה, לפעמים אני פשוט לא זוכר שכתבתי אותה. כאילו, יש ספר שלפני 15 שנה שאנחנו
לא
נתקלים
צוחקת,
בו.
אני לא צוחקת, אני מתפלט.
אנחנו נתקלים נגיד בספר הזה עוד פעם, ואז אני אומר, וואו, אני לא זוכר את הספר הזה, ואז מתברר שכתבתי עליו ביקורת.
כן.
שזה דבר נורא והיום. אבל אני מנסה לחשוב על כמות הספרים באמת שקראנו בשביל ה-500 תוכניות האלה, ואני אומר, אני לא זוכר אותם.
זה משהו אחר.
לא זוכר אותם.
אני חייבת לומר שזה משהו, אצלי זה משהו אחר. אני לא זוכרת הרבה פעמים ספרים שקראתי, ורעיונות, לפעמים אפילו, אבל ספרים שכתבתי עליהם ביקורת, אני כן, אני זוכרת. כן, כי כאילו התעמקתי בהם יותר. אתה מבין?
זה כמו צלקת.
לא, פשוט התעמקתי בהם הרבה יותר. קראתי אותם בעצם יותר מפעם אחת.
הניסיון שלך לרמוז.
הפכתי אותם.
כאילו אני לא מעמיק בסדר, הבנת?
לא, ניסיון שלי לרמוז שאתה קצת סנילי.
סנילי, לגמרי. זה נכון, זה נכון. וזה הולך ומחמיר. איכשהו אנחנו תמיד מתכנסים לתחום הפסיכולוגיה שלי, וזה דבר בריא בסך הכל בתוכנית הזאת, נשמור את זה לתוכנית האלף, את הפתרון לסייקו שלי. נעבור מכאן לדיווח על שיתוף פעולה חדש ומרגש בין הספרייה הלאומית וגוגל, גוגל בוקס, בו יסרקו ויעלו לרשת כ-120 אלף ספרים מאוצר הספרייה הלאומית. קיבלנו על זה הודעה לעיתונות, שם דווח שכמחצית מהספרים הינם בשפה העברית, אבל מחצית שנייה במגוון שפות אחרות, אנגלית, צרפתית, ערבית, רוסית, גרמנית, יידיש, לדינו, לטינית. מאוד מאוד מקפידים לציין שם שהספרים משוחררים מזכויות יוצרים. רק ספרים שמשוחררים מזכויות יוצרים משתתפים בפרויקט הזה.
שיתוף הפעולה הזה הוא חלק מהמיזם הבינלאומי של גוגל בוקס, שהוא מיזם שהיו איתו לא מעט עניינים של זכויות יוצרים בעבר. אולם בינתיים עלו לרשת במסגרתו יותר מ-40 מיליון ספרים, כך מדווחים לנו, מעשרות ספריות בארצות הברית, אירופה ויפן, ועכשיו גם בישראל. ההודעה לעיתונות כוללת גם תיאור של התלאות שעברו על הספרים ועל הספרנים בדרך להשגת המטרה הזאת שנקראת הנגשה, מילה שאני מאוד מאוד שונאת, אבל אוקיי, הנגשה. הם כותבים כך, הספרים נערזים ונשלחים מישראל באמצעות מכולות מיוחדות, הכוללות בקרת אקלים ולחות, ותוך הקפדה על סידורי אבטחה מחמירים, אל מרכז הסריקה של גוגל בגרמניה, שם מתבצעת הדיגיטציה. לאחר מכן נשלחים הספרים בחזרה לירושלים, שם שוכנת הספרייה הלאומית. שזה מקסים בעיניי, זה פשוט... זה מעלה בי אסוציאציה לא כל כך נעימה. אני חשבתי על האנשים...
הייתי מי יגיד את זה.
חשבתי על... אני לא יודעת מה האסוציאציה שבכלל זה מעלה, אבל אני חשבתי על האנשים הסינים שהתגלו בתוך מסעית...
לא, הייתה לי אסוציאציה אחרת.
בבריטניה, מתים, כי הם לא יכלו לנשום שם, וחשבתי על זה... לא רק הם היו ספרים, היו מעבירים אותם כמו שצריך, היו דואגים להם לאקלים וללחות.
לי הייתה
מה הסוציאציה שהייתה לך?
נעבור הלאה.
אוקיי. יותר גרוע מזה אפילו.
בהחלט.
אוקיי.
נגיד שחלק, שולחו לנו ככה תמונות של חלק מהדברים שכבר נסרקו, למשל, דברים באמת נפלאים, שצריכים להיות מונגשים דיגיטלית לציבור הרחב, אני חושב שזה דבר יפה. למשל, מהדורה מ-1785 של צנה אורנה, זה הספר התורני ביידיש לנשות ישראל, שכתב יעקב בן יצחק אשכנזי ב-1590, אז זאת מהדורה מ-1785, אז עכשיו כולם יוכלו לקרוא בה ביידיש.
ביידיש?
כן, היא ביידיש.
אוקיי.
לפי מה שהבנתי.
מעוניינת.
לקרוא בה ביידיש?
יש את זה בתרגום לעברית?
יש הכל, אז זאת ספציפית, זה ביידיש. יש גם מהדורה מ-1823 של ילקוט מעם לועז, שזאת אנתולוגיה תורנית. רחבת היקף, וכמובן מדובר על מהדורות, אלה דברים שיש להם המון מהדורות גם, הם נכתבו ואז הוציאו אותם במגוון שפות, במגוון מהדורות וכולי, ועכשיו כל הדבר הזה, כל מי שרוצה, זאת אומרת לא עכשיו, אולי בעתיד הקרוב, בלחיצת כפתור על האחבר שלך.
מנהל הספרייה הלאומית אורן ויינברג אמר כי מטרתה העיקרית של הספרייה היא להנגיש חומרי מורשת ותרבות יהודית וישראלית בכל הפלטפורמות הקיימות. היוזמות השונות שלנו בתחומי ההנגשה הדיגיטלית מאפשרות לספרייה לחשוף את אוצרותיה ואוספיה לקהלים רחבים בארץ ובחול, תוך הקפדה על שמירת זכויות היוצרים של מחברי הספרים.
נראה לי שנראה שממש ממש דחוף להדגיש את העניין הזה של זכויות יוצרים. אנשים... כנראה בוודאי ישמחו לתבוע את גוגל אם הם רק יכולים. אני מניח שזה לא כל כך פשוט לזכות נגדם, וגם דברים כאילו 1590, מה תתבע את גוגל עכשיו על זה?
יובל, אין מה לזלזל בזכויות יוצרים. מה נשאר ליוצרים מלבד זכויות יוצרים?
במיוחד...
נא לא לזלזל בזה.
במיוחד ליוצרים מהמאה ה-16. לא נשאר להם דבר.
אנחנו לא יודעים מה... זה חלק מהדוגמאות שיש, והם מדגישים שהם... עושים את המאמץ בעניין זכויות יוצרים, וזה חשוב לעשות את זה, ואין
נכון.
לזלזל בזה.
זה נכון, אין לזלזל בזה, במיוחד כי לפי מה שאני מבין, כל הדבר הזה הוא בחינם. זאת אומרת, אז אם עכשיו פתאום יעלו לרשת את כל, נגיד, סתם אני זורק, כל כתבי שי עגנון.
דווקא שי עגנון בחרת.
מעניין.
מעניין.
אז זאת תהיה בעיה. זאת תהיה בעיה לתת לציבור הרחב בחינם את מה שהוא אמור לשלם עליו.
לא תהיה שום בעיה, פשוט הוצאת שוקן, תתבע את גוגל,
ותרוויח
הרבה כסף, אין שום בעיה.
נראה מה יהיה עם העניין הזה. טוב, בכל מקרה, פרויקט יפה. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו אליו Proclaimers, I'm gonna be, או 500 miles. כך הוא מוכר. אני חייב להודות שטרנד ההזנה לספרים, לספרי שמע, לאודיובוקס, פסח עליי. אני לא מצליח להתרכז. כשאני מאזין לספר, אני תמיד מוצא את עצמי עושה עוד משהו במקביל, מה שמיד מדרדר את תשומת הלב שלי להזנה, ואם אני מחליט להתרכז רק בהזנה, אני אומר לעצמי, יכולתי פשוט לקרוא ספר בזמן הזה, אם אני עושה רק דבר אחד. אבל אופן הקריאה הזה נעשה יותר ויותר פופולרי, גם בחול, בעיקר בחול, זה מגיע מחול, אבל שומעים על זה יותר ויותר בארץ, ואיתנו באולפן צליל אברהם שלנו, שתספר לנו על כל מיני חידושים והמצאות בפלטפורמה הזאת, שמשדרגות את החוויה ומנצלות כל מיני אפשרויות שאין בקריאה הרגילה. שלום צליל.
שלום יובל, שלום מאיה. קודם כל אתה מפסיד.
ברור.
כן, אנחנו מפסידים.
אני חושבת שכן. זה בעיקר אגב למי שרוצה לקרוא באנגלית, לי באופן אישי הרבה יותר קל לקרוא באנגלית כשאני מאזינה לספר מאשר לשבת ולהתאמץ ככה לפסקה אחרי פסקה.
יכול להיות שבאנגלית זה נכון.
אבל חוץ מהעניינים של נוחות וקיצור זמן, בעצם התחום הזה הופך בזמן האחרון מסתם איזה קריין שמקריא ספר, לתחום שמתפוצץ מיצירתיות ומחדשנות, ואני רוצה להשמיע לכם רגע קטע מ-The Testament, ספר המשך לסיפורה של שפחה, שכתבה מרגרט אטווד, הוא יצא בעברית עוד כמה חודשים, ובואו נשמע רגע קטע מהאודיובוק שלו.
Had I been more effective, I would not have needed such an implement. The persuasion in my voice would have been enough. As a group of statuary, it's not a great success. Too crowded. I would have preferred more emphasis on myself.
טוב, מי שצופה בסדרה, סיפורה של שפחה, בוודאי זיהה את הקול של הקריינית, או שהוא נשמע לו מוכר.
אנט לידיה.
זאת, נכון, זאת דודה לידיה, השחקנית אנט דאוד, והיא בעצם בספר ההמשך הוא כולו נאמן לסדרה, הוא נכתב בשיתוף פעולה עם יוצרי הסדרה, עלילה ממשיכה את העלילה של הסדרה, אם תרצו גם נדבר על זה איזה יום. והדמויות קשורות, ואחת מהדמויות בספר, אחת מהדמויות המרכזיות, זה דודה לידיה, כשאנט דאוד בעצם מקריינת את כל החלקים שלה, וזה יוצר ממש איזו שלמות בחוויה, ותמונה מאוד מאוד חזקה כשמאזינים.
רגע, יש מספר קריינים, זאת אומרת?
יש שלוש דמויות בספר, שכל אחת מהן מספרת את הסיפור.
מקוריינת על ידי...
כן, שלושה מונולוגים. ואטווד בעצמה גם משתתפת באודיובוק, היא מקריאה את שמות הפרקים, אני חייבת לומר ששומעים שהיא... כבר לא בשיאה, אבל ככה בכל ענות חלושה היא אומרת את השם של כל פרק.
מעניין, זה בעצם איזה סוג של תיאטרון, זה יכול להיות.
נכון, יש שם איזה משחק שעדיין לא ברורים מה הגבולות שלו, בין המחזה לבין קריינות. באופן כללי זאת לא תעשייה חדשה, תמיד היו ספרים על קלטות ועל תקליטורים, אבל בשנים האחרונות היא קיבלה דחיפה מאוד מאוד חזקה. גם כיוון שפודקאסטים הפכו למשהו נורא חזק, וזה בעצם הרגיל אנשים, גם אני התרגלתי ככה. ככה התרגלתי להזין לשעות מאוד ארוכות של מלל וקריינות, ואז כבר אתה, כשאתה כבר מחור, אתה מחפש עוד, וספר זה מין פודקאסט שלא נגמר. גם אמזון דחפה את זה מאוד חזק, יש בעצם שתי חברות גדולות בארצות הברית, אודיובוקס ואודיבל. גם הספרים אלקטרונים, אני חושבת, הרגילו אנשים לחדשנות בתחום הזה. ובעצם כרגע זה התחום הכי צומח בתוך הענף הספרות בארצות הברית, גם בעולם הוא מאוד צומח, בארצות הברית זה ממש מתפוצץ. זה בעצם ענף שהוא יציב, הוא לא גדל. הוא שוק שמוערך בארצות הברית ב-26 מיליארד דולר בשנה. לא ענק. ובתוך השוק היציב והדי מנומנם הזה, ענף אודיובוקס גדל מאוד מאוד בטירוף, עלייה של 250% בשנתיים האחרונות, והוא מוערך עכשיו במיליארד דולר בשנה, והצמיחה והתחרות מביאות איתן המון המון חדשנות. מה אנחנו בעצם עושים כשאנחנו מקרים ספר? את מי נבחר לקרוא אותו? הדבר הראשון, הטריק הראשון שעשו זה כמובן לבקש מהסופר להקריא, שזה נחמד. לא תמיד זה מתאים. ואז השאלה מי כן? יש קריינים מקצועיים ויש אופנה של ללהק טלנטים ושחקנים מפורסמים. כמה דברים פה, כמה קריינויות פופולריות זה סטיבן פריי שיקריא את ספרי שרלוק הולמס בהצלחה רבה. אן האתווי יקריא את הקוסם ארץ עוץ. הספר ניצב כל הלילות של הרפר לי, הפריקוול של אל תיגע בזמיר. כן. מוקרא על ידי ריס ויטרספון.
גם בישראל עשו את זה, יש כל מיני ידוענים
נכון.
שמקריאים ספרים.
כן, בישראל יש לנו חברה אחת שעוסקת בזה, אייקאסט, וגם היא מזמינה שחקנים מפורסמים לקרוא, אבל שם זה באמת בקליבר מאוד רציני. מריל סטריפ, למשל, מקריאה את צרבת של נורה אפרון, היא שיחקה בסרט שמבוסס על זה. הרבה משחקים סביב מי שיחק את מי באיזה סרט. ניקול קידמן מקריאה את המגדלור של וירג'יני וולף, היא גילמה אותה בהשעות. אז זה ככה הרמה הראשונה והשנייה של החדשנות. עכשיו אני רוצה להשמיע לכם עוד קטע, וזה מתוך הספר החדש של מלקום גלדוול. ספר שנקרא לדבר עם זרים, הוא יצא עכשיו בדפוס גם באנגלית וגם בעברית באותו זמן, וגם באודיובוק. בואו נקשיב רגע.
Interaction was recorded by the video camera on Insinia's dashboard and has been viewed in one form or another several million times on YouTube.
I'm in my car, but I have to put out my cigarette.
Well, you can step on out now.
I don't have to step out of my car.
Step out of the car. Step out of the car.
No, you don't have the right.
Step out of the car.
You do not have the right to do that.
I do have the right. Now step out or I will remove you.
I refuse to talk to you other than to identify myself.
Step out or I will remove you.
I am getting removed for a failure.
Step out. Or I will remove you. I'm giving you a lawful order.
אוקיי, מה אנחנו, נתנאל, תודה. מה אנחנו שמענו?
מה שאנחנו שומעים פה בעצם מספר סיפור על אישה שנעצרה על ידי שוטר ונורתה. והוא משמיע תוך כדי את ההקלטה של התקרית הזאת, שאותה אישה הקליטה. עכשיו, מלקום גלדוול הוא עיתונאי אמריקאי מאוד ותיק, מהניו יורקר, הוא ציר בספרים. לפני 4 שנים הוא התחיל ליצור פודקאסט שנקרא Revisionist History, פודקאסט ממכר בטירוף, ואז הוא פשוט נדלק על הדרך עבודה הזאת של אודיו, וכשהוא הוציא את הספר הזה, הוא אמר, אני עושה קודם כל אודיובוק, ובמקום להקריא ציטוטים של המרואיינים, הוא משמיע את המרואיינים.
זה לגמרי לגמרי פודקאסט.
נכון, זה גם מה שהוא אומר, זה פודקאסט מאוד ארוך מבחינתי, אבל בתחום הזה של ספרים מוקלטים, זה חדשני. כשאנחנו קוראים את הספר שלו, הוא אומר, שוחחתי עם כך וכך, ואנחנו פשוט קוראים את זה, פה אנחנו ממש שומעים את המקור, זה בעצם נוסף לזה ערך עיתונאי, לא רק יצירתי. והספר, אני חושבת, אולי הדוגמה הכי יצירתית שנתקלתי בה, זה הספר לינקולן בברדו, ספר של ג'ורג' סנדרס שזכה בבוקר ב-2017. הספר הזה כתוב בצורה נורא מיוחדת, הוא כולו מורכב מציטוטים. ציטוטים מיומנים, ממכתבים, מכל מיני תיאורים, של הסיפור של לינקולן ששחל את בנו בזמן מלחמת האזרחים בארצות הברית. ואז כשבאו להקליט אודיובוק חשבו מה נעשה, וסנדרס, הסופר, הציע שבאמת כל אחד מהציטוטים יוקרא על ידי קריין אחר, והם אספו 166 קריינים שונים. בואו נשמע רגע קטע מהספר הזה.
An exceedingly tall and unkempt fellow was making his way toward us through the darkness. This was highly irregular. It was after hours. The front gate would be locked.
The boy had been delivered only that day. That is to say, the man had most likely been here.
Quite recently.
That afternoon.
Highly irregular. The gentleman seemed lost. Several times he stopped, looked about, retraced his steps, reversed course.
זה נורא מבלבל אותי.
זה ספר שנחשב, הוא תמיד מככב ברשימות של ספרים, שהאודיובוק יותר טוב מהספר. גם הקריאה נורא מבלבלת.
זה מאוד מעניין.
מעניין שיש רשימה כזאת.
יש הרבה רשימות כאלה. כן, זה ממש גדל בארצות הברית. הנתון האחרון שראיתי זה ש-50% מהאמריקאים הזינו השנה לאודיובוק, זה עצום. בישראל זה ממש 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 לא קרוב אפילו. מה שאמרו לנו ב-iCast, שזאת בעצם החברה היחידה, יש רק שחקן אחד במגרש הזה בישראל, זה שיש להם 30,000 מאזינים ייחודיים בחודש. שזה אומנם נשמע הרבה, אבל בחלקים האוכלוסייה זה ממש שברי אחוזים. יש 2,200 ספרים כאלה בסך הכל בעברית בעצם, כדי שבכלל אני חושבת יהיה לזה קהל, צריך מגוון עצום,
כן.
וזה לוקח הרבה זמן, הרבה זמן להקליט, לערוך.
גם תמיד
שומעים
30,000 משתמשים ייחודיים, מה זה אומר?
30,000 אנשים שונים.
כן.
אוקיי?
שמה הם עשו
שאחד,
אבל?
יכול להיות שאחד הזין לעשרה ספרים, ואחד הזין לספר אחד.
ויכול להיות שאחד לא הזין בכלל.
לא, זה לא היה נספר.
זה לא משתמש.
אולי נספר, אוקיי.
כן, 30,000 אנשים
האזינו. לא, יכול להיות שאתם רשומים או משהו כזה. גם איך הם יודעים שהם מסיימים את הספר?
אני חושבת שיש להם דרך לעקוב אחרי זה, אבל אם אתה רוצה לבדוק כמה אנשים בכלל ניסו, כמה אנשים ניגשו לזה, זה 30,000 בחודש. וגם שם יש ניסיונות כאלה, למשל רבקה מיכאלי הקריאה את הדבר היה ככה של מאיר שלו, תומר שרון הקריא את סוס אחד נכנס לבר של גרוסמן, ספר שעוסק בסטנדאפיסט, והוא ככה עשה שם ממש סטנדאפ. ססון גבה, ימוס תמה, מירית לינור, ירון לונדון, גם הם הקריאו ספרים. זה פשוט תחום שעדיין, הם חברה פרטית, אני לא יכולה לדעת, אבל הם אומרים שהם רווחיים, הרווחיות בו עדיין ככל הנראה לא גבוהה. הסופרים מקבלים בין 20-40% מהמחיר של כל ספר, זה יוצא כמה שקלים להאזנה, זה עדיין לא במצב של התפוצצות כמו שם, אבל כשמסתכלים על מה שקורה בארצות הברית, זה...
כשמסתכלים גם על הפקקים פה בארץ, אז את יכולה לחשוב שגם פה יש איזה סיכוי. שאנשים יבינו שבפקק, במקום לשמוע חדשות, מדכאות, מבאסות, ובעיקר
ועוד
מכיסות,
ועוד פעם.
ולהתעצבן ממה שהם שומעים, אתה יכול לשמוע ספר.
נכון.
אתה במילא יושבת שעה וחצי עכשיו.
כן, אז אנחנו יוצרי הפודקאסטים מאוד נהנים מהקהל הזה, ואני חושבת שזה בדרך. זאת אומרת, זה כמו שמתדרדרים מסמים קלים לסמים קשים, אז ככה מפודקאסטים, זה פשוט הדימוי שעלה לי.
אגב, אני רוצה להגיד משהו, אפרופו יוצרי פודקאסטים, שאת ביניהם, את זכית עכשיו בפרס.
תודה רבה.
ואני רוצה לברך אותך על זה.
תודה, כן, אני מהיוצרים של הפודקאסט חיות כיס, יחד עם דנה פרנק ושאול אמסטרדמסקי, הוא משודר פה בכאן, ומחר אנחנו נקבל את פרס מועצת העיתונות לתוכנית רדיו דיגיטלית.
זה לא צחוק פה.
בכלל לא צחוק.
זה לברהם, ברכות.
אני מודה לכם.
וגם כששומעים אתכם, שומעים שנגיד מה שסיפרת על השימוש בציטוטים ושימוש בכיתי יוטיוב ושימוש בכל מיני מקורות, זה גם כן נפוץ מאוד.
זאת השפה של פודקאסטים, בדיוק. זאת שפה שהומצאה על ידי מי שיצר את התוכנית This American Life בארצות הברית, ומאז כולם רק מוסיפים פרטים, אבל זה המקור.
זה מדהים שאפשר עכשיו לכתוב ככה במרכאות כפולות גם ספרים.
אני רוצה רק לשאול, את יודעת איזה ספרים פופולריים בעברית? כלומר, מה... כן. מה הולך שם?
כן,
מה...
רשימת...
אפשר אולי להבין משהו על הקהל מזה?
לא כל כך. האמת לא? שרשימת רבי המחר של הספרים של האודיובוקס היא מאוד מאוד דומה לרשימת רבי המחר בכלל. בין השאר, הספר האחרון של יובל נוח הררי מאוד פופולרי. ספרים של דן אריאלי, דוד גרוסמן, הספר החדש של אשכול נבו, אותם ציינו בתור הספרים הכי פופולריים. כשיש שני יתרונות ייחודיים לפלטפורמה הזאת. אחד זה שהבקליסט חי בניגוד החנות. זאת אומרת, ספרים ישנים של א' ב' יהושע, יורם קניוק, דורית רביניאן, חיים יפה באודיובוקס, לדברי מנכ״ל החברה.
מעניין.
וגם שיש שם הרבה נוכחות של ספרי ילדים ונוער, כי זה מאוד נחמד להורים להשמיע לילדים ספר בזמן נסיעה, ופחות עושה כאב ראש, גם אני חושבת, מהקלטות ילדים.
אני רוצה... אתה מרגיש פחות השם מאשר לתקוע אותם מול יוטיוב.
אני רוצה לשאול אותך משהו, עוד שאלה, בתור מי שגם שומעת וגם קוראת. איך את בוחרת מה את קוראת בספר ומה את שומעת? יש לך, נגיד, עיון אני מעדיפה לשמוע ו...
אני מעדיפה לשמוע עיון, נון-פיקשן, כי זה פשוט, יש בזה משהו יותר קל, בפרוזה הריכוז הולך לי לאיבוד יותר בקלות, ואם פרוזה, אז פרוזה כלילה יחסית, לס של שון אנדרו גריר, זה ספר מושלם להאזנה.
בעברית או באנגלית?
אני האזנתי באנגלית. גם הקריינות נפלאה ויפה, וגם הוא בדיוק במידה. כשניסיתי להאזין למשל לזיידי סמית, זה כבר היה לי קשה מדי. כבר קשתי שאני צריכה לשבת עם הספר בחדר סגור, ולהיות כולי בתוכו, זה לא מתאים תוך כדי נהיגה. אבל זה העדפות שלי, שווה לנסות.
אני חושב שצריך לתת לזה עוד צ'אנס.
כן, אני גם, עשית לי חשק, אני גם מנסה. ציליל אברהם, תודה רבה לך, וברכות חמות.
תודה רבה.
להתראות. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו ואיתנו צעד הספרים שלנו, אילי גרין מחנות הספרים המשומשים, האחים גרין. שלום לך אילי גרין.
שלום, שלום.
אז אנחנו ביקשנו ממך בעצם לדבר על צנע אורנה וילקוט מעם לועז, שזה דוגמאות שנתנו לו בספרייה הלאומית לפרויקט הזה עם גוגל, והזכרנו בתחילת התוכנית. אז כן, בבקשה, מה יש לך להגיד לנו על הספרים האלה?
הלו. על צנע ורנה,
כן.
באופן כללי, אוקיי, זה חומש לנשים, 116 אם אני לא טועה, שיצא על ידי דרשן. עכשיו, יש לזה עשרות מהדורות שוות, כלומר, המהדורה הראשונה היא בלתי ניתנת להשגה כמעט, המהדורה העיקרית זה מהדורת זולצבך, זה מהדורה מסוף המאה ה-18, אתם יודעים איזה מהדורה העלו שם עכשיו לפרויקט?
אנחנו יכולים להגיד לך, רגע.
זה גם כאילו, זה כמו להוציא את העיניים לאספנים להעלות את המהדורה הזאת, כי לאספן זה לא עוזר שזה בגוגל דוקס, נכון? הרי הוא לא מעוניין לקרוא את
זה. מהדורה
מ-1785.
שזה לפי דעתי מהדורת זולצבך.
אוקיי.
זו המהדורה העיקרית של הספר. כן, לספנים זה מדגדג בעיקר. זה כאילו ממש גורם להם להגיד, אוקיי, זה משהו שאני רוצה. זה בעיקר עוזר לחוקרים.
אוקיי, למה? באיזה מובדל?
כי הטקסט הזה הוא טקסט שצריך להיות נגיש להרבה חוקרים, וטקסט שהרבה אנשים מחפשים אותו למחקר, או באופן כללי לקריאה, וזה המהדורות החדשות שיוצאות היום, בהוצאת סיני וכל מיני הוצאות של ספרים תורניים, הן מהדורות ארוכות יותר, הטקסט שלהם מעומד בצורה שונה, וככה אפשר לראות איך שזה יצא ממש במאה ה-18, או מאה ה-17 אפילו, במהדורות ותיקות יותר. מה שזה עושה לשוק הספנות, בגדול, זה דווקא מראים אותו, מראים את הספרים האלה. נגיד, יש פרויקט בן יהודה, פרויקט גוטנברג, היברו בוקס בגוגל, כן. אני לא חושב שזה של גוגל, אני לא חושב שזה של דווקא פרויקט אחר, זה כל מיני פרויקטים שכבר לאורך שנים סורקים מהדורות הספניות מאוד נדירות, ומעלים את זה, זה בשיתוף ספריות בדרך כלל, ספריית הקונגרס, אני יודע שעשתה את הספרים שלה, ואז הספנים בדרך כלל מסמנים לעצמם מה הם רוצים ומה הם קונים, ומחפשים את זה בעצם.
האם הספנים, זה לא האם הספנים, סליחה, עברל.
בבקשה.
האם הספנים יש להם פנטזיות כאלה על פריצה לספרייה הלאומית באישון ליל? לא, אני רואה רומן נהדר, רצח בספרייה הלאומית. היה רצח בחוג לספרות.
כתמי דם על המהדורה המקורית של צנה ורנה.
בדיוק. רגע, זה...
אם אנשים חושבים לפרוץ לבנק, אז לפרוץ לספרייה הלאומית אפשר להרוויח לא פחות.
בוא נדבר על זה. נגיד המהדורות המבוקרות, לא נדבר על המהדורה המקורית, שזה כאמור... כנראה לא עשו לה בפאז. אבל כמה עולות המהדורות האלה, הדברים הנחשקים שאתה מדבר עליהם?
אלפי דולרים.
זה לא בשמיים אלפי דולרים. למה לא חצי מיליון דולר? למה לעצור באלפי דולר?
למה, יש לך?
אני חושב שהמהדורה הראשונה יכולה להגיע לסכום כזה.
כן.
לא יותר אפילו.
ותמיד ספרי קודש ודברים כאלה הם שווים יותר מספרות. כאילו, אין מה לעשות.
אגב, אני חושב שמי ש... שיש לו מוח קרימינלי, דווקא היה צריך לאסוף את זה, כי הקושי פה זה למכור את זה הלאה.
כן.
פתאום צץ עותק בשוק של...
נכון.
אני אהבתי איך שקצת הורדת את הכל, לחשת את זה, שלא ישמעו את המוח העברייני. אנחנו לבד פה.
לא, כי הוא כבר חושב, הוא כבר חושב. רגע, אוקיי, פרצנו לספרייה הלאומית, רגע, לקחנו את העותק, מה נעשה איתו עכשיו?
זה הכל אוף, זה הכל אוף דה רקורד, אילי. תגיד, מה עם ילקוט מעם לועז?
גם, כנ"ל, זה אותו סיפור בדיוק.
אותו סיפור בדיוק.
כן, זה מהדורה. המהדורה הראשונה, אני חושב שבאמת כבר לא רואים אותה כמעט במחירות פומביות, זה דפוסים משנים מאוד.
יצא לך פעם לראות את הדברים האלה? נפל תחת ידיך, או שחבר אספה נראה לך, או בית מחירות, או זה, דברים כאלה עברו מתחת לידיך?
מהדורות ראשונות כאלה לא, אבל ראיתי נגיד מהדורת יוזף אף של ציין עברין הזה, סוף המאה... ה-1850, מהדורות יותר נפוצות, גם לפעמים זה נמכר ב-1,000-2,000 דולר, זה מה שלי יצא לראות.
ראית או מכרת?
לא יודעת, מה אתה נכנס לו לעניינים? טיווחתי מחירה. לא, הוא רוצה לדעת בדיוק, באיזה רחוב זה היה?
אני רוצה לדעת, עכשיו ברצינות, כשמגיע לידיך דבר כזה, כשאתה נחשף לו בזמן אמת, זה לא מפחיד אפילו לדפדף בזה?
כפפות, מדפדפים.
אני לא חושב שיש סתם בספרייה רגילה, ספר מ-1590, בדרך כלל זה שמור במצב.
לא, אבל מה שאתה ראית, מה שאתה...
לא, יש לי לפעמים בחנות ספרים מ-1600, 1650, זה לא מפחיד
וזה לא מרגש אותך יותר מדי.
אני כבר התרגלתי.
זאת אומרת, אם פתאום נופל לידך הדבר הזה, אתה לא מתרגש, אלא רק אומר, מגניב, זה טוב, זה חומר טוב?
זה לגמרי כבר סחורה.
קצת חבל.
אני מוכן לספוג את זה בשבילי, כדי שאחרים יתרגשו.
זה בכלל פילנטרופיה. מאוד נאצל. אילי גרין, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
זה כיף, חברים.
להתראות.
אוקיי, מה שכרוך בכאן תרבות, יש לנו סטטוס עכשיו, סטטוס פלוס ההיסטוריה תשפוט.
כן.
הסטטוס הוא של בצלאל לוי, הוא כתב אותו בקבוצת הפייסבוק הפופולרית, קבוצת חובבי היסטוריה בפייסבוק, וכך הוא כותב שם, היום, 10 בנובמבר 1960, זאת אומרת, הוא כתב את זה אתמול כמובן, היום ה-11, היה בבריטניה גם יום היסטורי וגם יום היסטרי. הוצאת הספרים פינגווין שזכתה במשפט סנסציוני בו הוא רשמה בהפרת חוק נגד פורנוגרפיה, הוציאה לשוק את הרומן האסור עד אז בבריטניה, מאהבה של ליידי צ'אטרלי. חנויות הספרים בכל בריטניה הוצפו באותו יום באלפי קונים. הממסד השמרני היה כה המום מפרסום הספר, עד כי היה מוכן לגרור את העניין לבית המשפט. ולא רק זאת. המשפט התנהל בבית המשפט המרכזי לפשעים, המוכר בציבור בשם האולד ביילי. בו נשפטו לאורך השנים בוגדים, מרגלים, רוצחים סדרתיים, אנסים. על מנת להבין את הנסיבות צריך לציין כי הרומן על הקשר המיני בין אישה אריסטוקרטית ושומר יערות ממעמד נחות יותר, פורסם באיטליה כבר בשנת 1928, ובצרפת ואוסטרליה שנה לאחר מכן, בעוד בבריטניה המשיכו להתעקש על איסור פרסומו שלושה עשורים נוספים. הניצחון בבית המשפט הפך את האירוע לציון דרך היסטורי, כי היה בין הסימנים הראשונים לעידן החדש של חופש ושחרור חברתי שעמד לאפיין את שנות ה-60. הוצאת פינגווין לא עמדה בביקוש ההיסטרי לספר, וכל 20,000 הספרים שהודפסו נחטפו באותו יום. החנות הגדולה ביותר בלונדון, פוליז, מכרה 300 עותקים ב-15 הדקות הראשונות. כנ"ל בחנות ספרים, פוילס כמובן, כנ"ל בחנות ספרים באוקספורד סטריט, שמכרה כמות דומה בתוך דקות. בתוך שנה נמכרו כ-2 מיליון עותקים, נתון יוצא דופן, באמת, זה מספרים מדהימים. היה בכל זאת גם פן אחר לסיפור הזה, היו בבריטניה לא מעטים ב-1960 שעדיין נהגו בחומרה בכל האמור בנושאים אירוטיים, וחברי פרלמנט קיבלו הרבה מכתבי מחאה ממצביעיהם. באדינבורו, בסקוטלנד, נשרפו ברחובות עותקים מהספר, ובווילס היו ספרניות שסירבו לטפל בו.
זה סטטוס נהדר, אני שמח שזה קרה, העניין הזה שהעותק הלא מצונזר אגב, ככה אנחנו למדים מעיתוני התקופה בישראל, פורסם בתחילת נובמבר, אז בית המשפט, כאילו הפיצו אותו בתחילת נובמבר, אז בית המשפט טבע, דרש להפסיק את ההפצה, דרישה שההוצאה נענתה לה, ורק בעקבות המשפט, שזה גם כן, זה הכל תוך ימים ספורים בתחילת נובמבר 1960, בעקבות המשפט נגד ההוצאה, הותרה המשך ההפצה מספרים מאוחר יותר. גם נזכרתי בעקבות הסטטוס הזה, שבניו יורק טיימס פרסמו לפני כמה חודשים השנה, ידיעה על העותק ששימש את השופט במשפט, שהוצא למחירה פומבית בסכום צנוע של 56 אלף לירות סטרלינג. כלומר, מה שהיה פעם פורנוגרפיה אסורה, היום הוא פריט מסחרי לאספנים. בכל מקרה, אנחנו ניסינו לראות מה חשבו המבקרים בארץ על הספר הזה, והחזרנו את הפינה ההיסטוריה תשפוט, פינת עבר שלנו, שקצת הפסקנו איתה, ובה בחנו מה חשבו מבקרים על ספרים בזמן יציאתם, בזמן אמת. על הספר הזה פורסמו כמה ביקורות כבר בשנות ה-30, עם פרסום המהדורות הבלתי מצונזרות כאמור באיטליה, בצרפת וכו'. וכך כותב למשל יעקב פיכמן בדבר ב-1932. בימים החמים האלה, ימי אב האחרונים, קראתי את הרומן של די.ה. לורנס, מאהבה של ליידי משאטר, הוא כותב משאטרלי, שהטמפרטורה האירוטית שלו עולה גם על חום הימים העוברים עלינו. מובן שלא בנקל השגתי ספר זה שמרובים הקופצים עליו כל כך. תור ארוך של מעוניינים כבר חיכה בקוצר רוח בפנקסו של הספרן קודם שנרשמתי. ועלה בידי להשיגו, לבסוף, רק בתרגומו הצרפתי, שיש לו מעלה גדולה, שאין בו האשמתות שבמקור האנגלי. בעצם איני יודע מה אפשר להשמיט מתוך ספר שכזה, שכולו מלא רשפי שלהבת. כלומר, אחר שיוציאו מן המדורה גחלים בערות מועטות, שוב לא תהיה צורבת? ואם יוציאו את כולן, מה טעם יהיה לספר כולו? הוא מספר, קראתי את הספר הארוך כמעט ברגע אחד, סימן טוב הוא לכל ספר בלי ספק. הוא מספר על הספר ועל איך, על מה הוא מרגיש. הוא אומר, הקורא את הספר אינו יכול שלא להרגיש בפתוס המיני משהו שבטירוף שירת העולם הנועזת ביותר לא ידע עד היום התאמה אירוטית קיצונית כזו. מצד שני הוא אומר שגם מרגישים אלמנטים של רגש דתי בספר, והוא אומר, מתעוררים רגשות שונים, סותרים, קשה להשלים ביניהם, אין אתה יכול שלא להודות, שמפחפק כאן, זרם החיים התחתון הנעלם בכוח מתגבר והולך, המרעיש את ההוויה עד היסוד, אתה נמשך אחריו, כי אחרי רננה עבודה נשכחת. ומצד שני, הוא אומר, יש פה רנסנס לשחרור, להתחדשות הגוף והרוח, קשה לעמוד בפני קסמם האדירים. אבל מצד שני הוא אומר, אין אתה יכול שלא להרגיש שאת כל הספר מפעים גם משהו לא בריא. משהו שבו מתחילה ההתנבנות המינית שהקריאה הגדולה לטבע נושאת עימה גם גלים אחורים אלה, המנונות מטורפים אלה לחדוות המין ולעברי המין ההולכת וחוזרת בלי ערב, מורגש כבר אותו רפיון אחרון. והוא אומר, משהו מהדקדנס מצטרף כאן בעל כוחו, פוגם בספר נפלא זה, פוגם בו בלא ספק.
לא התלהב.
אני חושב שהוא כן התלהב, אבל הוא אומר, יש פה גם דקדנס, הוא אומר, זה טוב לחגוג את המין, אבל יש שם גם ריקבון.
אוקיי, אהרון ראובני כתב גם על הספר הזה בכתובים, שזה היה שבועון לביקורת וספרות שערך ליעזר שטיינמן, עם אברהם שלונסקי. אני אנסה לקרוא את זה, צריך לעשות פעם מחקר על הפונטים, שבהם כתבו אז, האם האלה ראו יותר טוב אז, או מה? טוב, זאת ביקורת מאוד ארוכה, ואני לא יכולה לקרוא את כולה למרות שהיא נהדרת, אז אני אקרא רק חלקים ממנה, והוא כותב כך. כישרונו הציורי של לורנס וחריפות הערותיו הפסיכולוגיות והפובליציסטיות בלבד, לא יבארו את העד העמום שקם סביב ספרו, והבדילו לפרסום מהמון רומנים אחרים שאינם נופלים ממנו בערכם. גם לא מרדנותו הרוחנית הכללית, שאינה אלא קצף דברים מתפעפעים ומוצאים לריק, עמדה לו לקנות את שמו בשעה אחת, כי אם מרדנותו או העזתו בתיאורי חיי בשרים. במלכות זו צעד לורן צעד קדימה לעומת הרומן הצרפתי הריאליסטי. באנגליה הרעולה בתלית אבה של צניעות צבועה, תלית שכולה תכלת, אין מתארים את האדם, נפשו וגופו, אלא כשהוא לבוש ומרוחס ועשוי לרעבה. ביבשת אירופה חותרת הספרות האומנותית לגלות את מצפוני הנפש והגוף. רק עלי התאנה עוד נשארו לפליטה. מילה לא ברורה. אוקיי. אוקיי. באיכות ההתפרצות בספרות האנגלית המדוקאה מדורות, קורא גם את עלי התאנה, לורנס. הוא קורא את עברי המין בשמם ומתאר אותם בתפקידם, הדבר רגיל במדעי הגוף, אבל הוא חידוש בספרות האומנותית, ואת החידוש הזה, המוצדק מעיקרו, לא ידע לורנס לנצל ולהצדיק, להביא לידי השלמה אומנותית. הוא התחיל ולא גמר. יכולתו קצרה מתעודתו וטעמו לא עמד לו עד הסוף. הגוף באומנות ערכו כפול. ראשית, ככל עצם חי הוא מקור עולם לציירים חיים, וחיי עברי המין שהם החי שבחי, אין שיעור לכוחם להפרות את דמיון האומן ולהשאיר את יצירתו. שנית, חיי הגוף בכלל קובעים את חיי הנפש, וחיי עברי המין תובעים את חותמם המפורש על אופי האיש ועל כל מזגי... אוי... כן. השפעתם, מילה חסרה לי, השפעתם השפעה יסודית ומכרעת. אין אני מתכוון להופעות פתולוגיות דווקא. כל אדם נורמלי שונה מחברו בעברי מינו ובחיי בשרו. כמו בארשת פניו, בדמות ידיו, במצב ליבו או קיבתו. וההבדלים האלה שפעולתם מתחילה משחר ילדותו, מכוונים את יציקת נפשו ואת דרכו בחיים. כל עוד יהיו חיי... בשר חרם לאומן, לא תגיע הספרות האומנותית אלא התפתחות המלאה. אז זה מה שיש לו להגיד על העניין הזה של החרם, אבל בסופו של דבר הוא לא כל כך מתלהב מהספר הזה.
לא.
אוקיי? הוא לא מתלהב מהחרם, אבל הוא לא מתלהב מהספר.
התחיל ולא גמר, כוחו לא עמד לו.
דייג' לורנס, הוא כותב, לא בא אל הגוף הנעול. גם הציץ בו מבעד לשכבת הגדר, אבל לא מצא את הכניסה אליו. לא מצא מפני שרגש אחר, זר למטרה האומנותית, שלט בנפשו, ואיתה הוא הצידה. זאת הביקורת שלו.
בכתובים, אגב, הקדישו לספר הזה די הרבה נדלן דפוס ב-32. מוקדם יותר באותה שנה, פרסמו כתבה בהמשכים תחת הכותב א' זעירה, שהוא שם עת של שלונסקי בעצמו, והוא כותב על הספר כך גם כן, ביקורת ששווה לקרוא את כולה, זה שני חלקים, כמובן לא נקריא את הכל. הוא מדבר על האירופאי הנוצרי המתורבת שהפך את המיניות למשהו נלעג, מסתמה איומה כלפי היצרים וכולי וכולי, ואז הוא מדבר על המרד שבספר הזה. המרד המיני שלפנינו כתוב בידי אברך אנגלי, חולה ומעונה מאוד. דבר מורגש היטב בספרו השקוף והמפולש בתמימותו. מחבר מדוכדך בניסיונות עצובים לרוב. הוא נרגז על הסכסוך הסנטימנטלי שבין חיי הנפש הפלטונים, ובין הברוטליות של האהבה הגופנית. ואחר כך נתגבר הרוגז על הבורות, על חוסר הכישרון, בחיי המין אצל הגבר והאישה, וכו' וכו'. הוא ממשיך. הוא אומר שהספר מתאר מציאות אלמנטרית מאוד. טוב שהחוויות כאן הן בינוניות, הוא כותב. שהאישים הם פשוטים עד כדי קלוקלות כמעט. על ידי כך יכול היה לורנס למצות את הנושא בעומקו האוניברסלי. פשטותו של הרומן מונעת תסבוכת פסיכולוגית או ספרותית יתרה. ומה שמעניין זה שהוא כותב, לא לחינם רגזו כל כך על הספר הזה, דווקא הציניקנים, המתגוננים, מתמומגגים, סליחה, בכל מסיבה לשם הבדיחה מפולפלת. כל אוהבי ניבול פה, כל חומדי טיפלות מתמרמרים על לורנס, ואין זה מקרה. הוא גוזל מהם את התענוג. הציניקנים מתפרנסים מן הצביעות המוסרית, נותנת את אפשרות העבירה. לורנס קרא מעל ניבול הפה את מעטי האיסור, את קריצות העיניים, את פיסוק השפתיים, והעמידו ברומו הנקי, היפה, הטבעי, ועל זה רגזו הרוגזים. הטוב הוא הספר? מה קשה לענות על שאלה זו? כל כך קרה לומר, זהו ספר שיכול היה להיחטף על ידי מזקנה שהצליחה להיחשל. שמעתי על עצה מוצלחת זו. שמעתי גם הגדרה מוצלחת יותר, זו התפרצות של סופרג'יסטית. כבכל הלצה יש גם באלה מקורטוב האמת. הם, בעלי הבדיחות נטפלו אל צדדים בודדים בספר, אל החולניות שבו, חולניות של מרי, של לאחיס, שלא אוכל סטוד, ועשו מיקר. העיקר הוא במקום אחר, במרד הכן, בכיסופים לתמצית החיים, בהשתוקקות לחירות מעט על פי צווי הטבע, המשוחררת מן הנימוסים של תרבות הבושה. זה שלונסקי.
טוב, זה די מדהים בעיניי שאנחנו מדברים על משהו שרק בשנת 60 הם התירו לפרסם. 60s.
לא יאמן.
איך זה יכול להיות? האנגלים.
כן.
אוקיי. יש לי ספר כזה ישן שקוראים לו, שהכותרת שלו היא בעברית, הככל האדם האנגלים. והתשובה הזו היא כמובן לא.
לא.
לא ככל האדם.
לא, הם שונים.
הם שונים. אז זה זמננו לסיים. אנחנו נודה לנתנאל יאנובר וכן עוז שעשו איתנו את התוכנית.
תודה רבה. להתראות.